ברוכות הבאות לפודקאסט דעת חשובה. אנחנו בפרק 26 והוא נקרא רווקות נגד זוגיות. בחודש שעבר לא הוצאתי אף פרק כי פוקוס בחיי הלך על תחום הזוגיות. היום אחרי מספר מסקנות וחוויות מעניינות החלטתי לפתוח אתכן את הנושא. הפרק הזה הוא יהיה מעניין גם למי שרווקה וצמאה לזוגיות וגם למי שנמצאת במערכת יחסים, כי אני אדבר על שני העולמות. הפרק הזה הולך להיות אישי כי הוא מבוסס על ניסיון האישי שלי שאני חווה כרגע, אבל מהניסיון שלי, דווקא דוגמאות אישיות כל כך הן הכי טרנספורמטיביות בשבילכם. בסוף החודש אני אהיה בת 33, ורוב חיי הייתי הרווקה הנצחית. למרות שמאוד רציתי זוגיות, לא הצלחתי לבנות מערכות יחסים ארוכות או גם קצרות, אבל שיהיו עם איזשהו עומק. אני מהאנשים שהיה להם קשה להגיע לדייט שני. תמיד נכנסתי לקשרים תלותיים עם גברים שלא פנויים רגשית, תמיד אלה היו קשרים לא ברורים, on-off, תמיד משהו בלי מספיק קרבה רגשית, בלי מספיק התמסרות והתחייבות. טוב, אני גדלתי עם אימא עם התמכרות לאלכוהול פלוס בלי אבא. זה היה מיקס של תלות שיתופית, חרדות נטישה ותחייה, ובנוסף חוסר אמון בגברים. לפני חודשיים הכרתי בחור חמוד, שבהתחלה ראיתי בו רק ידיד, כי הוא צעיר ממני בעשור. הוא היה ברמן בבר הקבוע שאני הלכתי אליו. היינו באמת ידידים, נפגשנו לשתות תה, עשינו הליכות, ואחרי כמה פגישות אני קלטתי שיכול להיות אנחנו לא בפגישה ידידותית, אלא זה כבר דייט שלישי. מצד אחד הכל הלך באמת לאט. באמת, עד שהגענו לנשיקה הראשונה, לקחו איזה 7 פגישות. מצד אחר, הכל הלך מהר, כי הפגישות האלה היו ברמה יומיומית. בשלב מסוים, משהו רומנטי התחיל להתפתח, וניהלנו שיחה יחסנו לאן, וסיכמנו שאנחנו זוג, וניתן לזה סיכוי. אחרי כמה שבועות בודדים עברנו לגור ביחד. יכול להיות שזה ניואנס של הגיל שלי, או שזה קטע של מאגרים, כי בכל זאת שנינו גרים במדינה הזרה, וזה שונה מלגור במדינת המקור, כשיש לך בית, כשיש לך בסיס, כשיש לך התחייבות יותר ארוכה מבחינת הדירה. אנחנו גרים ביחד חודש, ולפניו לא גרתי אף אחד. באמת, זו התנסות מעניינת, כי בסופו של דבר אנחנו מתחילים להכיר את עצמנו כשאנחנו נפגשים עם סיטואציות חדשות, כשאנחנו יוצאות לתוך הלא מוכר. בגלל העבודה שלי יש לי הרבה תיאוריה על מערכות יחסים. למדתי המון, כולל קורסים בטיפול זוגי, טיפול מיני, באמת המון, אבל בסופו של דבר תיאוריה בלי פרקטיקה לא שווה הרבה. והנה, יש לי הזדמנות ללמוד את הפרקטיקה. אני מנחשת שכרגע לכל אחד עולה שאלה שונה, שאלות כמו איך זה להיכנס לזוגיות אחרי המון שנות רווקות, איך זה לצאת עם מישהו צעיר בעשור, איך זה לעבור לגור מהר ככה עם מישהו, והשאלה הלוהטת, איך למצוא בן זוג למי שכל כך צמאה לאהבה. אני מקווה שאני אצליח לענות על השאלות שלכן, אבל בינתיים אני רוצה לשאול את כל מי שמאזינה לפרק הזה. האם את חשובה לעצמך? לבחורות רווקות אני ממליצה לשאול את עצמם את השאלה הזאת פעמיים ביום, בבוקר ובערב. ממש ככה, לגשת למראה ולשאול בקול, האם אני חשובה לעצמי? לבחורות שבזוגיות אני ממליצה לשאול את השאלה הזאת 3 פעמים ביום, בבוקר, צהריים וערב. אותה הסכמה, ממש, לבוא למראה ולשאול בקול, האם אני חשובה לעצמי? רובנו לא יודעות באמת לאהוב את עצמנו, לא יודעות להעריך את עצמנו, לא יודעות לקבל את עצמנו, או באמת לדאוג לעצמנו. מה אנחנו כן יודעות? לרצות, להתאים, לצפות, לספק, לשתוק וכמובן להתאכזב. אני מצאתי זוגיות אחרי תקופה של משבר האמונה. אתם יכולות לשמוע על הפרק הקודם, דיברתי על זה. זה שלב שבו פקפקתי במי אני ומה אני. פקפקתי בכל האמונות שלי. כנראה גם פקפקתי גם באמונות מאוד מאוד עמוקות שהיו בי מגיל קטן. לדוגמה, את לא ראויה לאהבה, לא יכולים לאהוב אותך באמת, בסוף כל גבר יעזור. האמונה שבעצם גבר לא יישאר איתי הרבה, או אני לא באמת מעניינת את הגבר, האמונה הזאת הייתה במגיל מאוד קטן, כשאבא עזב, וכשאימא הזכירה לי כל הזמן שאבא שלי אגואיסט, והוא לא מתעניין בי ולא אכפת לו ממני. איך אפשר לבנות זוגיות בריאה כשילדה היא מלאה באמונות בסוג זה? כשלילדה יש אמונת בסיס שאבא לא מתעניין בה, לאבא לא אכפת ממנה. איך אפשר לתת לגבר להתקרב אליי כשאני יודעת שהוא ינטוש אותי? עדיף למצוא את הגברים הלא פתוחים לאינטימיות רגשית ורק לרצות זוגיות בלי מוכנות באמת להיות בה. כי יש הבדל מאוד גדול בין לרצות זוגיות ללהיות מלאת כוונה להיכנס אליה. לפני שהכרתי את הבן זוג שלי, אני זוכרת שהלכתי ברחוב עייפה מהשיפוצים שהיו אצלי בדירה, ואמרתי לעצמי בשיא הכנות, בא לי אבא. באמת בא לי אבא שיקח אותי לאכול, שיטפל בשיפוצים המרגיזים האלה, שייתן לי נשיקה במצח. לא בא לי כרגע בעל, בא לי אבא. זה היה וידוי מאוד כנה ומאוד משמעותי, כי הרשיתי לעצמי להרגיש משהו שבאותו רגע התפרש אצלי בראש כחולשה. אבל היום אני יכולה להגיד שזה משהו מאוד טבעי, משהו מאוד נשי, במיוחד בעידן של היום, עידן של נשים חזקות מדי. כשאני והבחור שלי היינו בשלב של ידידות, הוא כבש אותי דרך דאגה שלו ושקיפות. הוא היה מאוד נדיב, לדוגמה, הוא בחיים לא הגיע לשתות אצלי תה עם ידיים רכות. הוא היה מביא עוגות מסטארבקס, ולא חתיכה אחת או שתיים, אלא 4 חתיכות. והוא לא אכל באותה תקופה מתוק. כאילו, כל זה היה נשאר אצלי. הגעתי למצב שבשלב מסוים התחלתי לזרוק עוגות כי לא הייתי מספיקה לאכול אותה. כשלא הרגשתי טוב, חוץ מהעוגות, הוא הביא גם שקית גדולה של פירות. הוא פתח לי דלתות, שאל אם קר לי, לא קר לי, בכל הזדמנות הוא באמת הפגין דאגה. חוץ מדאגה הייתה גם שקיפות מלאה, הודעות, הצעות להיפגש, תאום. באמת, לא היה כאן משחקים מאף צד, לא היה כאן קטע של לא לענות להודעות. לא, היינו מאוד שקופים, מאוד ברורים, וזה בול מה שהיה חשוב לי בגבר ובקשר, בתור אדם שסובל מחרדות נטישה. וכאן נקודה מאוד מעניינת שבעבר גברים כאלה דחו אותי. תפסתי אותם כדביקים מדי, כחלשים מדי. אבל הבחור הזה לא הרגיש לי ככה. יכול להיות שבגלל שהכל התחיל מידידות. בנוסף, הוא גם מאוד חכם. באמת, היינו מדברים עד הבוקר ולא היה נמאס. והוא יודע טוב היסטוריה, שהיסטוריה זה הצד החלש אצלי. הוא מבין בה המון דברים. הוא חווה המון דברים. למרות הגיל הצעיר שלו, הוא באמת חווה המון ניסיונות שונים. אני בתור בן אדם מופנם יותר, שמתעייף ומתרגז מהר מאנשים, שמתי לב שהוא לא מעצבן אותי, וזה מפתיע אותי עד עכשיו. הנוכחות שלו לא מכבידה אליי אנרגטית. ואני חושבת שזה באמת נקודה, מדד מאוד מאוד חשוב, כמה הבן זוג מתאים לנו. כי אני לא מדברת עכשיו על פרפרים בבטן, וכשאנחנו משתגעות ממנו, ופשוט רוצות להיות עם האדם הזה, מתוך איזושהי תלות אפילו. לא. פשוט הנוכחות שלו לא מכביטה עליה אנרגטית, וזה ניואנס סופר חשוב בבחירת בן זוג. אז בנות רווקות, ההמלצה הכי גדולה שלי אליכן, תכירו את עצמכם, ואת הצרכים האמיתיים שלכם, תבינו את הניואנסים של האופי שלכם, תבינו איזה מענה ניואנסים האלה צריכים. בין אם זה מישהי כמוני שהיא יותר מופנמת ומתרגזת מאנשים והיא צריכה למצוא בפינצטה את הבן אדם הזה שלא ירגיז אותה, שלא יסחוט אותה אנרגטית. וזה לא אומר שאלה אנשים רעים, מי שכן סוחט אנרגטית, או יש אתם איזושהי בעיה. לא, ממש לא. אבל זה הניואנס, ואני צריכה למצוא מישהו שיתאים. או לדוגמה, העניין הזה של שקיפות, או כמות חברים, או הרצון להיות ביחד, לא להיות ביחד. כאילו, כשאנחנו מכירות את עצמנו, את הניואנסים שלנו, אנחנו יודעות גם איזה מענה לחפש. יש שבלונות, יש כללי דייטינג, אבל יש גם יוצא דופן, וכל אחת יכולה למצוא את היוצא דופן שלה. עוד המלצה מאוד גדולה לבחורות רווקות, או מי שעכשיו בקשר עם מישהו, אל תעשו אידיאליזציה. מה זה אידיאליזציה? זו בעצם איזושהי טוטליות. או שאני רואה את הבחור הזה כמושלם, והכי טוב שיש, או שאני רואה אותו כמזעזע ולא מתאים לי. אידיאליזציה על הבן זוג זה עוד בסדר, כשזה בן אדם קיים ואני עושה אותו מושלם בראש שלי. בעיה כשאנחנו עושות אידיאליזציה ליחסים או לבן זוג פוטנציאלי. ואני אסביר כאן, כשאנחנו מחפשות בן זוג מושלם ברמה שהוא יהיה יותר רובוט מאשר אדם חי, שיהיה קשוב, ושיהיה עשיר וגבוה ומעניין ומופנם וחברמן ומאהב חם ואבא טוב וינקה בבית וילך לחוגים ויתעסק בספורט ויהיה רומנטיקן ומאוד אחראי ובשום פנים ואופן לא יעשה גרפסים. אני לא חובבת פשרות מתוך ויתור על משהו שהוא עקרוני לנו. אבל אני כן מאמינה בריאליות ובלצאת עם אנשים אמיתיים ולא עם הפנטזיות שלנו. אידיאליזציה זה כשאנחנו מתחילות לצאת עם מישהו ובשלב שבו אנחנו מכירות אותו, אנחנו לא באמת מכירות את האדם, אלא משלימות את החתיכות החסרות בעזרת מה שבא לנו לדמיין עליו באותו רגע. אנחנו שמות עליו יותר מדי טייטלים, וחלקם לא באמת שייכים לו. ובאמת חשוב ללמוד את האדם, חשוב לבדוק שהאנושיות שלו תואמת עם הסבלנות שלנו. חשוב להבין שאפשר לחפש את הבן זוג המושלם עד סוף החיים, ובסוף להישאר לבד. אז מה עושים בעצם? מה לעשות כדי לא לעשות אידיאליזציה? שוב, לומדים את עצמנו, מבינים מהי מערכת הערכים, מהי מערכת העקרונות שלנו, מה אנחנו באמת צריכות ואיפה... איפה הצרכים החברתיים? הרי יש את הצרכים שלי, דברים שאני זקוקה להם, ויש את הצרכים החברתיים הסוציאליים שילבישו עליי. איפה הם? על מה אני יכולה לסגור עיניים? ועל מה אני אצטרך לעשות עבודה מאוד קשה? לפעמים עבודה פנימית, לפעמים עבודה במהלך טיפול, לפעמים זה משהו שהוא באמת נוגד את היכולות שלי, ואז אני מבינה שהקשר פשוט לא מתאים לי. אבל לפעמים יש לנו דרישות לא מציאותיות, ואז אנחנו פוסלות איזושהי מערכת יחסים כי עשינו אידיאליזציה לפרטנר פוטנציאלי, או מאוד מאוד מתאכזבות מהבן זוג הקיים כי המצאנו לעצמנו משהו בראש. לדוגמה, הבחור בתחילת הקשר שולח לך הודעות, ובאמת, בצורה רציפה כזאת, עקבית, ואת עשית לעצמך כבר בראש איזושהי... איזושהי תמונה מאוד יפה שהוא גם יחזר עליי אחריי, גם יקנה לך מתנות, גם יהיה מתוק ויעשה לך הצעת נישואים מדהימה ולא יודעת מה. כאילו אנחנו ממציאות לעצמנו איזשהו סיפור של שנייה. זה שהבחור מספר לך שהוא רומנטיקן, או נראה לך שהוא רומנטיקן, או שולח לך הודעות, כאילו זה לא אומר שיהיה כאן איזשהו חיבור למציאות. למציאות שאת מתכננת לעצמך. רגע, צריך להתבנן מה קורה בתכלס, מה קורה במעשים שלו בפועל ברמה היומיומית. אז כמו שאמרתי קודם, יש הבדל גדול בין לרצות זוגיות ללהיות מוכנה להיכנס אליה, ולפי זה גם אנחנו מודדות את, את רמת האידיאליזציה שאנחנו עושות. כשאנחנו רק רוצות לרצות זוגיות, אז אנחנו ממציאות לעצמנו איזשהו גבר מושלם, אנחנו לא רוצות בן אדם אמיתי, אנחנו רוצות את הפנטזיה שלנו. כשאנחנו מוכנות להיכנס לזוגיות, אנחנו מבינות שיש גם צעד שני, וצריך ללמוד אותו ולהכיר אותו, וזה תהליך. יש תרגיל שעשיתי לפני שנה וחצי, אני רוצה לתת לכם אותו. אפשר להגיד שזה תרגיל לזימון זוגיות, אבל בשבילי זה תרגיל לדיוק עצמי. אני מפרסמת אותו היום גם באינסטגרם, אז מי שלא תצליח להבין מההסבר שלי, מהתיאור שלי, מה אני רוצה, תסתכלו באינסטגרם על הפוסט האחרון, וככה יש שם הסבר ויזואלי יותר. אז בשביל התרגיל את צריכה דף A4, את טוש אדום, זמן פנוי וכמובן אווירה שקטה. תציירי משולש. משולש בינוני כזה, לא קטנצ'יק, אבל גם שלא יתפוס את כל הדף. בקצה העליון שלו תרשמי בטוש אדום אני. באחד הקצוות למטה תרשמי אהובי, ובקצה האחרון תרשמי יקום או אלוהים, מה שנעים לך יותר. עכשיו צריך להוסיף חצים. בעצם ליד החץ יש לנו חץ שמחבר את החלק של אני ויקום. בעצם זה חץ שיורד מלמעלה למטה, זה חץ אחד. אחר כך זה חץ שהולך מיקום לאהובי, גם שם חץ, ואז חץ אחרון מאהובי לאני. אז בעצם יש לנו כאן מסע כזה, כן? לפי, אצלי זה יצא לפי כיוון השעון, אבל אם שמתם את אהובי ויקום בצדדים שונים, אז זה נגד כיוון השעון. עכשיו ליד חץ שמחבר אותי ואת היקום, בעצם כשרשום לך אני ביקום, תרשמי את כל מה שאת רוצה לבקש מהיקום בהקשר של הזוגיות. איך את רוצה להרגיש בזוגיות? מה לחוות? איזה בן זוג? איזו עד בזוגיות? לפי איזה ערכים ועקרונות לחיות? כל מה שתרצי. נגיד, דוגמה, זה יכול להתחיל מיקום יקר, אני מוכנה להכיר את האהוב שלי, את האדם שיואב אותי כמו שאני אוהב אותו, את מי שידאג לי וידע לקבל את הדאגה שלי, את האדם שירצה להקים משפחה. בקשר אני רוצה להרגיש נחשקת, מעניינת, רצויה וכו'. אחר כך עוברים לחץ הבא, בעצם חץ שמחבר את היקום ואת אהובך. שם תרשימי מה היקום יכול להגיד לו כדי להכווין אותו אלייך. תנסי לא לנתח הרבה לגבי מה לכתוב, אלא פשוט לרשום את מה שעולה לך, את מה שמגיע לראש. לדוגמה, יקירי, יש אישה מדהימה שכבר מוכנה לפגוש אותך, אתה תהיה אדם שילמד אותה מהי אהבה, מהי קרבה, מה זה ביטחון. היא בתמורה תלמד אותך מהי רכות, נאמנות, תשוקה. אתם ביחד תפריחו אחד את השנייה ויש לנו חץ אחרון, ליד חץ שמחבר את אהובך ואותך. בעצם תרשימי את מה שאהובך רוצה להגיד לך כרגע. גם פה את רושבת מה שזורם לך לראש, בלי לנתח, בלי לחשוב כמה זה הגיוני, לא הגיוני. לדוגמה, אהובה שלי, אנחנו עוד לא ביחד, כי כל אחד כרגע מתכונן לאהבה גדולה שתסחוף אותנו בתוך הקשר הכי משמעותי בחיינו. אני צוברת את הניסיון שלי ומדייק את עצמי. אני כבר קרוב, בבקשה תשמרי על הלב שלך, אך תשאירי אותו פתוח. את יכולה לרשום איזשהו סימן, איך את תזהי אותו. ושלב האחרון, יש לנו בעצם שלוש פניות. בתוך המשולש תרשמי את מה שהיקום רוצה להגיד לך. לדוגמה, יקרה שלי, את ראויה לאהבה, אחת זו שצריכה להאמין בזה. תחזקי את הערך העצמי שלך, אל תסכימי לקשרים הרסניים, תסיימי את הסיפור עם האקס, כי אחרת את נשארת בתדר של מחסור באהבה, והאהוב שלך לא נמצא שם, הוא נמצא בתדר של יש אהבה, יש פתיחות, יש קרבה, וכו. תשימי את הדף הזה בתוך יומן או מחברת או... ותשאירי ליקום לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ואת תעשי את מה שאת צריכה לעשות. את מה שבעצם היקום אמר לך לעשות. תחזקי את הביטחון שלך, תחזקי את הדיוק שלך, תחקרי את העולם הזה. פשוט תחיי. והכי חשוב, תזכרי. אהבה לא מזמנים, אלא נפתחים אליה. ערך העצמי שלך הוא קובע את איכות האהבה שאת תחווי. זוגיות זה לא פשוט. זה יכול להיות מפחיד, זה יכול להיות לא בטוח, לא ודאי. למרות שכשאנחנו צמאות לאהבה, אנחנו לא חושבות על האתגרים האלה. אך מוכנות לאתגרים ממש בזוגיות עצמה, היא מאפשרת לנו לצלול לתוך קשר מציאותי ולא לחיות רק בפנטזיות על אהבה. ובכלל אני רוצה שנעבור בעצם לסטטוס בזוגיות. כמו שאמרתי כבר, אנחנו ביחד בזוגיות אקסקלוזיבית, אנחנו גרים ביחד, ואם אני אסתכל על כל מה שלמדנו אחד מהשנייה עד עכשיו, יש כאן שלוש נקודות מאוד חשובות. הנקודה הראשונה שמאוד עוזרת זה הכלי שנקרא חמש שפות לאהבה. ממני בטוח שמעתם אותו בכל הזדמנות אפשרית. זה ספר. ספר מדהים, והספר הזה מדבר על חמש שפות לאהבה, שלכל בן אדם יש שפה ראשית ומשנית, שהן יותר מועדפות, ויש שפות שפחות קריטיות. לדוגמה, יש שפת אהבה דיבור של המילים, מילות תמיכה, מילות אהבה, פשוט לדבר על זה. מגע, חיבוקים, נשיקות, מיניות, מתנות, גדולות, קטנות, אבל להביא משהו. עזרה, לתקן את האוטו, לבשל, לחבס. וזמן איכות, לקבוע דייטים ביחד, באמת ככה, הודעות, שיחות, תשומת לב. אז בעצם נגיד, תמיד השפה הראשית שלי הייתה תשומת לב. תשומת לב הייתה מאוד מאוד חשובה לי. הודעות, שיחות, כל זה היה מדד מאוד מאוד חשוב. ומגע. באמת חיבקים נשיקות עם גבר שלי מצליח לעבור לידי בלי למשמש אותי, מתכווץ לי משהו בפנים. מבחינת חולשה בשפות מסוימות, אני חזקה בכל השפות. באמת שניסיון של שנים רב מאוד גדול לאהבה, לימדו אותי לדבר בכל השפות. אבל שפה שנגיד הכי פחות תדבר עליי מבחינת איך אני תופסת אהבה, נגיד מתנות. אני מאוד אוהבת מתנות, אבל מתנות זה לא מה שיקבע מבחינתי האם בן אדם אוהב אותי או לא. זה לא מה שיוכיח לי את זה. אצל הבן זוג שלי, נגיד השפה הכי חלשה אל המילים. עוד קשה לו להגיד מילים, מילות אהבה, דברים בכלל לדבר, עוד קשה לו. כשאני מבינה את זה, אני יותר סבלנית עם כל מיני דברים. נגיד, אני יודעת שהשפה שלו זה באמת מגע ועזרה. זה שפות שיותר קל לו לדבר איתם, יותר קל לו לקבל דרכם אהבה. ואפילו כשאני מביאה הרבה אהבה במילים, כי לי קל לדבר, אני באדם שיודע לדבר, מאוד קשה לו עם זה. לפעמים אני רואה שהוא נסגר יותר. אז אני מאוד ממליצה לקרוא את הספר הזה, להבין איך אנחנו פועלים מהבחינות האלה, ולעזר בכלי המדהים הזה. הדבר השני שמאוד חשוב בזוגיות זה כמובן תקשורת, ואני בטוחה שאתם שמעתם את זה בכל הזדמנות אפשרית, אבל באמת תקשורת, לדבר, לשאול, לדייק, לוודא. לפעמים זה חופר, אבל אין מה לעשות, להגיד את מה שאת רוצה, את מה שאת לא רוצה, לשאול האם אתה רוצה את זה ככה, או שאתה מעדיף את זה ככה. האם אני כרגע ראיתי שאתה הגבת בצורה מסוימת, או שרק זו הייתי אני אכלתי סרט. תקשורת זה דבר העיקרי שיש בזוגיות. אם אנחנו משתיקות את עצמנו, אם אנחנו מבטרות על אמת שלנו, אם אנחנו לא מבדות דברים, אנחנו נהיות מתוסכלות. הקשר שלי מדהים, אבל הוא לא מושלם, כמו כל קשר. וכמו שאמרתי כבר, לבן זוג מאוד קשה לתקשר. קשה לו גם להבין את עצמו, גם בגלל הגיל הצעיר, גם בגלל שהוא גבר, ושזה לא ישמע מאוד סקסיסטי, אבל כן, גבר מאוד מאוד אולטימטיבי כזה, שקשה לו להבין מה הוא מרגיש, קשה לו להבין מה הוא רוצה. אז לא פשוט עם זה, באמת לא פשוט. לפעמים אני מדברת, זה לא דיאלוגים, אלא יותר מונולוגים, אבל אני לא מבטרת את זה. אני לא אומרת, טוב, מה יש לי להגיד, מה יש לי לדבר על זה? חבל הזמן. לא, אני לא מבטרת על התקשורת, על הזוגיות, כמערכת יחסים בין שני אנשים, כדיאלוג מתמשך כמוע. והדבר השלישי, שכרגע נגיד זה האתגר הגדול, זה שגרת דייטים. אנחנו עברנו לגור ביחד די מהר, אז נכנסנו לרוטינה. אנחנו אוכלים בבית, כי אצלי נפתחה צ'קרת הבישול, ואני מבשלת דברים שבחיים לא חשבתי שאני אדע לבשל, אבל אני נהנית מזה. אני שמתי לב שהתחלתי פחות לצייר, אבל את האומנות שלי, אני כאילו, את הצורך, את אנרגיית האומנות, אני מוציאה דרך בישול. אני מכינה דברים יפים, דברים מעניינים, דברים שדורשים ממני את הצד הקריאייטיב, ליצור משהו, להמציא, לעצב. אז אני באמת נהנית. אבל זה אומר שאנחנו פחות הולכים למסעדות, כי מן הסתם כולם נהנים מהאוכל שאני מכינה. ויש עבודות ושגרה, והרבה פעמים פשוט כיף, כיף, כיף להיות במיטה, באמת לבלות, לראות סדרות, להתנשק, לעשות אהבה, לישון ביחד, כיף. וזה מתסכל לפעמים. לא מתאים. אני מרגישה שלא, אני רוצה דייטים. וכשעברנו לגור ביחד, עברנו על איזשהו צ'קליסט, שאלות שרצו לשאול. אחת השנייה לפני שעוברים לגור ביחד, וציינתי את זה שאנחנו צריכים לשמור על דייט פעם בשבוע, ואנחנו לא כל כך שומרים על זה, ואני גם רוצה שזה יבוא ביוזמתו ולא תמיד ביוזמתי. אז כאן כרגע הקונפליקט הגדול שלנו, והיום, ושוב, דייט זה יכול להיות ללכת לטייל בפארק, אני לא מדברת על דייטים מטורפים. והיום התבטלה אצלו עבודה, ובאמת ככה הלכנו, טיילנו ואנחנו לפארק והיינו באיזה מקום יפה ושתינו מיץ, באמת היה כיף, ואני מרגישה שאני קיבלתי את הסיפוק שלי, ובשבוע הבא אנחנו נמציא עוד משהו, וכנראה זה יהיה ביוזמתי, ועם זה כרגע אין לי בעיה. אבל שגרת דייטים, בבקשה תשמרו על זה. אני יודעת שקשה, אני יודעת שרוטינה סוחפת, והנה אפילו אותנו, גם זוג צעיר וגם בלי ילדים, ועדיין הנוחות של הבית היא משכיחה את העניין הזה. גם אפרופו לישון, לפניו אני לא הצלחתי לישון עם אף אחד חוץ מאחותי, כאילו היה לי מאוד קשה לישון עם אנשים, ואיתו אני יכולה לישון אפילו בליית מאוזניים, כאילו עד כדי כך. אז בנות, מי שפוחדת מהעניין הזה, אל תפחדו, באמת כשזה האדם, אנחנו פשוט מרפות, ואני ישנה איתו הרבה יותר טוב מאשר לבד. חוץ מזה שלפעמים הוא שם את היד שלו מתחת לצוואר, כאילו הוא תמיד שם את היד מתחת לצוואר, ולפעמים איכשהו אני בתנוחה לא כל כך נוחה, אז אני מרגישה שקצת כואב לי הראש, אבל אני לומדת את התנופות הנוחות, למרות שבא לי קרית כזאת, ראיתי באינטרנט איפשהו, שזה כזה קרית לזוגות, שיש שם כזה פתח ליד. בקיצור, זוגיות זה עבודה, כמו כל תחום אחר בחיים, זה דורש זמן ואנרגיה. אני יכולה להגיד שאני לא יודעת אם לפני שנה או שנתיים הייתי באמת יכולה להיכנס לקשר מחייב כזה, כי רוב האנרגיה הלכה על העסק. היום שהדברים רצים לבד, אני יכולה להרשות לעצמי להתמסר לגרסה של עצמי בתוך קשר זוגי. כל אחת מקליטה לבד איזו היא רוצה להיות בזוגיות. וזה בסדר שחלק מהדברים השתנו בנו, כי בסופו של דבר זה תפקיד חדש, ודברים השתנו מבחינה חיצונית, פנימית, ואפילו ערכית. אני מאמינה שאמשיך לשתף את המסע שלי בתור בת זוג, וכרגע אני רוצה להזכיר את השאלה החשובה שכל אחד מאיתנו צריכה לשאול את עצמה. האם אני חשובה לעצמי? ספוילר, נשמה יקרה שלי, את חשובה.